קשת, כל שידורי תורה, יום יום שלישי, והשיעור של הרב עמית משגב, אישים ואגדה.
האיש והאגדה, רבי יוחנן בן זכאי, שיעור שני. בשיעור הקודם עמדנו על דמותו המורכבת של רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מחד איש בית המדרש ואיש של תורה בכל רמ"ח איבריו, ומאידך תפקד גם כאיש העולם הגדול שלא התנכר למציאות הסובבת אותו. למסקנה זו הגענו לאור המקורות בגמרא במסכת סוכה ובמסכת ראש השנה. בשיעור זה נעסוק בפועלו של רבן יוחנן בן זכאי, ונפתח בסיפור ממסכת גיטין, דף נ"ו עמוד א', סיפור שבמהלכו רבי יוחנן בן זכאי זוכה להזדמנות נדירה וחד פעמית להביע משאלה מאספסיאנוס, המצביא הרומאי שצר על ירושלים. אבל הוא לא מנסה להציל את ירושלים ובית המקדש, אלא מסתפק בחלופה צנועה בהרבה, יבנה וחכמיה. הסיפור מובא בגמרא בארמית, ואנו נתרגם אותו לעברית. הסיפור פותח בכך שלאחר שהבריונים בירושלים שרפו את מחסני המזון על מנת להכריח את העם להילחם ברומאים, רבי יוחנן בן זכאי מחליט לצאת מהעיר ולהיפגש עם אספסיאנוס, מתוך שאיפה להשיג הצלה פורטה, כלומר הצלה מועטת, הצלה כלשהי. כבר בשלב זה נעצור ונעמוד על משמעותו של תיאור זה. רבי יוחנן בן זכאי, לבוש באדרת איש העולם הגדול, עוזב את בית המדרש ויוצא לעסוק בפוליטיקה. בנוסף, רבי יוחנן בן זכאי לא מאמין בהצלת ירושלים, אלא מחפש מה ניתן לעשות על מנת להפחית בקטסטרופה המתרגשת לבוא. מהלך זה הוא ללא ספק מהלך של סוחר שיודע היטב שיש לחתוך את ההפסדים נמוך ולא להגיע לפשיטת רגל מוחלטת. בהמשך הסיפור, רבן יוחנן בן זכאי מגיע לאספסיאנוס, המפקד הרומאי, ואומר לו, שלום עליך המלך. אספסיאנוס ענה, התחייבת מוות פעמיים. פעם אחת שאני לא מלך וקראת לי מלך, ופעם שנייה, אם אני מלך, למה עד כה לא באת אליי? אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, האמת היא שאתה מלך, שאם אינך מלך לא הייתה נמסרת ירושלים בידך, שכן נאמר, והלבנון באדיר יפול, ואין אדיר אל המלך. ולגבי שאלתך למה לא באתי עד עכשיו, הבריונים שבינינו לא נתנו לי. אמר לו אספסיאנוס, אם יש חבית של דבש ונחש כרוך עליה, האם לא שוברים את החבית לצורך הריגת הנחש? ורבי יוחנן בן זכאי שתק. אמר רבי יוסף, ויש אומרים רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. היה צריך לענות לו שלוקחים צוות, באמצעותה הורגים את הנחש ושומרים על החבית. נעצור שוב לרגע ונזכיר את הגמרא במסכת ברכות שהבאנו בשיעור הקודם, לפיה רבי יוחנן היה מקדים שלום לכל אדם, אפילו לנוכרי בשוק, מנהג שסיבך אותו במקרה זה, כשפנה לאספסיאנוס, שלום עליך המלך. חלקה הראשון של השיחה מסתיים בשתיקתו של רבי יוחנן בן זכאי, שתיקה שזוכה לביקורת נוקבת, שיב חכמים אחור ודעתם יסכל. מדוע רבי יוחנן בן זכאי לא ענה? נראה שהתשובה לשאלה זו תמונה בשאלה קודמת. רבי יוחנן בן זכאי מסביר לאספסיאנוס שהוא מלך, היות והפסוקים אומרים מפורשות שירושלים תיפול בידיו של מלך. אולם, סימן התמיהה הגדול הוא, ירושלים עדיין לא נפלה בידי הרומאים. כנראה שבעיניו של רבי יוחנן בן זכאי המצב אבוד. ייתכן שרבי יוחנן בן זכאי מבין שמבחינה צבאית אין אפשרות להתמודד עם הרומאים. אולם, אז אכן קשה ביקורתו של רבי יוסף, ושמה היה זה רבי עקיבא, מדוע לא ייעץ לאספסיאנוס לפעול בדרך של סיכול ממוקד. בשיעור הקודם הזכרנו את המשנה במסכת סוטה, פרק ת' משנה ת', ש-40 שנה קודם החורבן, רבי יוחנן בן זכאי ביטל את דין השקעת סוטה. המשנה מסבירה, משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה, משרבו המנאפים, פסקו מים המרים, ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקן, שנאמר, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה, ועל קלותיכם כי תנאפנה. ידוע לנו שבית שני חרב בשל שנאת חינם, והריקבון החברתי שחודר לתא המשפחתי ומפרק אפילו אותו, מוביל את רבי יוחנן בן זכאי לביטול דין השקעת סוטה. ניתן להציע שבאותו אופן, 40 שנה מאוחר יותר, מבין רבי יוחנן בן זכאי שאין אפשרות להציל את ירושלים. חבורת הבריונים שפועלת על דעת עצמה ושורפת את מחסני המזון מתוך התלהמות והתגרות ברומאים, היא רק סימפטום שהטיפול בו לא יועיל לפתרון הבעיה עצמה. מסר זה עולה גם מאבות דרבי נתן, פרק ד'. נאמר, פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע, אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמחפרים בו אבונותיהם של ישראל. אמר לו, בני, אל ירא לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה. ואיזה זה? גמילות חסדים, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. רבי יוחנן בן זכאי מתבטא באופן מוזר כשהוא אומר, אל ירא לך. לכאורה, ירא וירא על חורבן הבית, גם אם יש דרך נוספת לחפר על העוונות. כנראה שבעיניו של רבי יוחנן בן זכאי, האפשרות להציל את המצב היא רק באמצעות כינון חברה חדשה, המושתתת על גמילות חסדים. כלומר, גמילות חסדים והתחשבות באחר אינם רק עוד אופציה, אלא הם הדרך היחידה וההכרחית. כמובן שהתיאור במסכת ברכות, שהוזכר בשיעור הקודם, שרבי יוחנן בן זכאי היה מקדים שלום לכל אדם, אפילו לנוכרי בשוק, מסמל את תביעתו הכללית של רבי יוחנן בן זכאי לאהבת חינם ולתיקון הצדק החברתי. נחזור כעת לחלקו האחרון של סיפור המפגש עם אספסיאנוס, ונראה כיצד כל מה שדובר עד כה בא לידי ביטוי. הסיפור ממשיך בכך שתוך כדי הדו-שיח המתנהל בין רבי יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, מגיע שליח מיוחד מרומא המבשר שמת הקיסר, וחשובי רומי מעוניינים להמליך תחתיו את אספסיאנוס. השליח מסר את הודעתו בשעה שאספסיאנוס סיים לנעול נעל אחת ועדיין לא נעל את השנייה. ניסה אספסיאנוס לנעול את השנייה ולא הצליח. ניסה להוריד את זו שכבר נעל ולא הצליח. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אל תצטער, שמועה טובה באה לך. כמו שכתוב, שמועה טובה תדשן עצם. בהמשך רבי יוחנן מציע לאספסיאנוס שיעבור לפניו אדם שהוא לא אוהב, וכך יתקיים בו הפסוק, ורוח נחאה תיבש גרם, וכך הוא יוכל לחלוץ את הנעל. אספסיאנוס, שמתלהב מחוכמתה של היהדות, אומר לרבי יוחנן בן זכאי, אני הולך לרומא, ויגיע מפקד אחר במקומי, מה בקשתך ואתן לך? אמר רבי יוחנן בן זכאי, תן לי יבנה וחכמיה, ושושלת הנשיאות, ורופא לרבי צדוק. אמר רב יוסף, ויש אומרים רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, היה צריך לבקש שהרומאים יעזבו. הגמרא מסיימת בהסבר מהלכו של רבי יוחנן בן זכאי, ואומרת שהוא חשש שמא אספסיאנוס לא יסכים לבקשה גדולה כל כך, ואז נפסיד אפילו את ההצלה הקטנה, יבנה וחכמיה. שלוש בקשות מבקש רבי יוחנן בן זכאי. יבנה וחכמיה, שושלת הנשיאות, ורופא לרבי צדוק, ונסביר אותן אחת לאחת. יבנה וחכמיה, רבי יוחנן בן זכאי, מלכתחילה חיפש הצלה פורטה, ומתוך האחריות המוטלת על כתפיו, הוא לא מהמר על כל הקופה, אלא מבקש רק את יבנה וחכמיה. בשיעור הקודם, כאשר פירשנו את המונח הוויות דאביי ורבה, בין עסק רבי יוחנן בן זכאי הרבה לפני זמנם של אביי ורבה, עמדנו על תכונה נוספת של רבי יוחנן, היכולת לצפות את שעתיד להיות כמה שלבים מראש. ניתן להציע שיכולת זו לקריאת המציאות באופן נכון היא שהובילה את רבי יוחנן בן זכאי לבקש את יבנה וחכמיה ולוותר על הדרישה הבלתי ריאלית ירושלים ובית המקדש. בנוסף, כאמור לאל, רבי יוחנן רואה שירושלים הרוסה מבפנים והוא מעדיף לבנות מחדש את היהדות במקום אחר. בהקשר זה מובנת מאוד בקשתו להצלת שושלת הנשיאות, שהרי הנשיאים היו צאצאיו של דוד המלך, ואם כן, שושלת הנשיאות היא שושלת המלוכה. הצלת שושלת זו מהווה תקווה שבעתיד יתאפשר לכונן מחדש משטר יהודי עצמאי, עם מנהיגות משמעותית האחראית לא רק על תחום הרוח לימוד התורה, אלא גם על פעילות במישור הארצי. הבקשה להצלת שושלת הנשיאות פירושה דאגה לעם ישראל לצד הדאגה לתורת ישראל, ושוב, המורכבות של רבי יוחנן בן זכאי באה לידי ביטוי במילוי תפקידו. הבקשה המפתיעה ביותר היא רופא לרבי צדוק, שכן אין זו בקשה כללית כמו עולם התורה או שושלת המלוכה הנצרכות להמשך קיומו של עם ישראל לאחר החורבן. רבי יוחנן בן זכאי מבזבז במרכאות משאלה עבור איש פרטי אחד, רבי צדוק. מורי ורבי הרב עמיטל שליטה הסביר שלרבי יוחנן בן זכאי אכפת גם מהאיש הקטן, וזה המסר שהוא מלמד אותנו. גם בהלכה רבי יוחנן בן זכאי מבטא הלך רוח זה, כאשר מסביר מדוע מי שגנב סה וטבחו או מחרו נקנס לשלם פי ארבעה, ואילו מי שגנב שור נקנס לשלם פי חמישה. במסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב' נאמר, אמר רבי יוחנן בן זכאי, בוא ראה כמה גדול כבוד הבריות. שור שהלך ברגליו, חמישה. סה שירכיבו על כתפו, ארבעה. כבוד הבריות עליו עומד רבן יוחנן בן זכאי במקרה זה הוא כבודו של גנב שפל ונלוז. אולם הדבר לא מפריע לרבי יוחנן. רבן יוחנן מסביר שהיות והגנב נאלץ לסחוב את השה על כתפיו בשעה שהוציאו מרשות בעליו, הוא התבזה. והתבזות זו היא חלק מהעונש שלו. לפיכך התורה מקלה עליו ומחייבת אותו רק פי ארבעה ולא פי חמישה. כמובן שמהלך זה משתלב היטב עם כל מה שלמדנו בשיעור הקודם על רבן יוחנן בן זכאי, הפותח בעצמו את הדלת לתלמידיו, וגם עם האמור עד כה שחוסר האכפתיות מהזולת, קרי שנאת חינם, היא זו שהובילה לחורבן הבית השני, בעוד גמילות החסדים היא זו שאמורה להיות תיקון לחטא זה, אליבא דרבן יוחנן בן זכאי. ניתן לפרש בדרך אחרת את הסמליות שבבקשה רופא לרבי צדוק. הגמרא מספרת שרבי צדוק נזקק לרופא, היות וצם 40 שנה, על מנת שבית המקדש לא יחרב. אם כן, משמעות הבקשה רופא לרבי צדוק היא שלא ניתן להציל את בית המקדש, ולכן אין טעם שרבי צדוק ימשיך להתענות. קריאה כזו משקפת את הערכתו של רבי יוחנן בן זכאי שאין סיכוי, ולכן גם אין טעם, לנסות ולהציל את ירושלים בשל המצב הפנימי הסורר בה, ומתחברת מבחינה רעיונית לבקשה תן לי יבנה וחכמיה. כהמשך ישיר לדברים אלו, נבחן את פעילותו של רבי יוחנן בן זכאי ביבנה, בשימש כנשיא כ-20 שנה לאחר חורבן הבית. רבי יוחנן בן זכאי מתקן 9 תקנות, שהן למעשה הלכות חדשות המתאימות לתקופה בה אין בית מקדש. אנו נעסוק ב3 מהן, תקיעת שופר, נטילת לולב ואיסור אכילת חדש. תקיעת שופר. המשנה במסכת ראש השנה, דף כ"ט עמוד ב', אומרת, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין, אבל לא במדינה. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. אמר רבי אלעזר, לא התקין רבן יוחנן בן זכאי, אלא ביבנה בלבד. אמרו לו, אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. המשנה מחלקת בין שתי תקופות, בזמן שבית המקדש היה קיים, ולאחר חורבן הבית. בזמן שבית המקדש היה קיים, אם ראש השנה היה חל בשבת, היו תוקעים רק במקדש, ובכל מקום אחר, המדינה, לא היו תוקעים. לאחר חורבן המקדש, רבן יוחנן בן זכאי מתקין שכאשר ראש השנה חל להיות בשבת, יתקעו ביבנה, לפי דעה אחת, ולפי דעות אחרות במשנה, יתקעו בשופר אפילו בשבת, בכל מקום שיש בו בית דין. בחידוש תקנה זו, רבי יוחנן בן זכאי מעביר את המסר שהעיר יבנה או בתי הדין מחליפין את המקדש. כלומר, מרכז הרוחניות של עם ישראל עובר מן המקדש שחרב לעולם התורה. ואם כן, יש לתקוע ביבנה ובבתי דין בכל מקום, אפילו בשבת, דוגמת מה שהיו עושים בבית המקדש. הגמרא שם מביאה תיאור ייחודי שבקריאה ראשונה מעלה תמיהה רבתי על דרך התנהלותו הציבורית ויושרו האישי של רבי יוחנן בן זכאי. תנו רבנן, פעם אחת חל ראש השנה להיות בשבת, והיו הערים מתכנסים. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בטרה, נתקע. אמרו לו, נדון. אמר להם, נתקע ואחר כך נדון. לאחר שתקעו, אמרו לו, נדון. אמר להם, כבר נשמעה קרן ביבנה, ואין משיבין לאחר מעשה. הברייתא המובאת בגמרא מתארת את הדרך שבה תיקן רבן יוחנן בן זכאי לתקוע במקומות נוספים לאחר חורבן המקדש. דרך זו נראית בלתי ישרה, כאשר רבן יוחנן בן זכאי מבטיח לדון בסוגיה, ובסופו של דבר אומר לבני ביתרה שהסכימו לדחות את הדיון שכבר מאוחר מדי. כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבין לאחר מעשה. בדרכה של הקריאה הרחבה נציע שהוויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי לבין בני ביתרה איננו בשאלה ההלכתית גריידה. האם כאשר ראש השנה חל בשבת מותר לתקוע בשופר מחוץ למקדש? למעשה, הוויכוח ביניהם הוא כיצד להתייחס לחורבן בית המקדש. רבן יוחנן בן זכאי, שמעוניין לבנות מחדש את היהדות, ולכן הוא מבקש את יבנה וחכמיה ולא מנסה להציל את בית המקדש, מעוניין להראות שיבנה וחכמיה, עולם התורה החדש שנבנה, וגם גמילות החסדים, על פי המקור מאבות די רבי נתן שהבאנו קודם, מהווים מרכזים רוחניים לא פחות מבית המקדש. לכן, לרבן יוחנן בן זכאי, חשוב לתקוע בשופר בשבת מחוץ לבית המקדש, כמו שהיו עושים בבית המקדש. אם כן, סביר להניח שבני ביתרה התנגדו לתפיסה זו, וגרסו שאין תחליף לבית המקדש. כעת ניתן להבין, שכאשר רבי יוחנן בן זכאי מבטיח לדון, ובסוף אומר שאין משיבים על המעשה, הוא מתכוון להבהיר לבני ביתרה שאין מה לעשות. בית המקדש חרב, וחייבים להמשיך הלאה. כלומר, בסיפור, המעשה שכבר נעשה הוא תקיעת שופר ביבנה. אולם תקיעה זו באה על רקע קריאת המציאות העכשווית בבית המקדש חרב, וזו עובדה מוגמרת. על כורחנו, אם נרצה או לא נרצה, יש למצוא למקדש תחליפים למען המשך קיומה של היהדות. כעת נעבור לבחינת תקנה אחרת של רבי יוחנן בן זכאי, נטילת לולב. המשנה במסכת סוכה, פרק ג' משנה י"ב, אומרת, בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. מי שחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש. בדומה למצוות תקיעת שופר, גם במצוות לולב יש הבדל בין הנעשה בבית המקדש לבין הנעשה בשאר המקומות במדינה. ובדומה למצוות תקיעת שופר, רבי יוחנן בן זכאי מעתיק את דין המקדש למדינה לאחר חורבן הבית. עם זאת, סיבת התקנה שונה בתכלית, ומייצגת תפיסת עולם אחרת ביחס למציאות שלאחר החורבן. סיבת התקנה היא זכר למקדש, והמשמעות הנגזרת מכך היא שרבן יוחנן בן זכאי לא מעוניין בהשכחת בית המקדש והתרכזות בתחליפיו, אלא רוצה להחדיר את התודעה שהמציאות בה אין בית מקדש היא מציאות חסרה הזקוקה לתיקון. לפני שנסביר כיצד רבן יוחנן בן זכאי פועל בו זמנית בשני מישורים שאינם עולים בקנה אחד, נסביר את התקנה בדבר הרחבת איסור חדש. תקנה שחותרת למסר שלישי, המנוגד לחלוטין לשני המסרים הנ"ל. המשנה במסכת מנחות, דף ס"ח עמוד א', אומרת, מי שקרב האומר הותר חדש מיד, והרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן. מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו אסור. איסור חדש הוא איסור לאכול מהתבואה שגדלה בחורף האחרון, עד שתוקרב מנחת העומר ביום הראשון של חול המועד של חג הפסח. יום זה נקרא יום הנף, על שם הנפת מנחת העומר. לפיכך, בזמן בית המקדש, הקרובים, אלו שנמצאים בירושלים ויודעים מתי הוקרבה מנחת העומר, יכולים לאכול מהתבואה החדשה מיד עם הקרבת העומר. הרחוקים, אלו שלא נמצאים בירושלים ולא יודעים האם הוקרבה כבר מנחת העומר, יכולים לאכול מהתבואה החדשה רק מחצות היום, שכן ודאי שבחצות היום כבר הוקרבה מנחת העומר. על פי הדין, כאשר בית המקדש חרב ולא מקריבים את קורבן העומר, מותר לאכול מהתבואה החדשה מיד כשהאיר המזרח בבוקרו של היום הראשון של חול המועד. כלומר, כאשר אין בית מקדש, התאריך מתיר לאכול חדש ולא הקורבן. וכך יוצא שאם אין בית מקדש, מותר לאכול חדש לפני הזמן שמותר לאכולו כאשר בית המקדש קיים, שאז היו צריכים לחכות להקרבת מנחת העומר. בניגוד לדין זה, רבי יוחנן בן זכאי ראה לנכון לאחר את מועד היתרו של איסור חדש, שמן התורה מותר מיד כשהאיר המזרח בבוקרו של יום, עד לסופו של היום. הגמרא מסבירה תקנה זו. מהי טעמה? מהרה ייבנה המקדש, ויאמרו, אשתקד מלא אכלנו בהאיר המזרח, השתנה מן היכול. ולא ידי, דאשתקד לא הווה עומר, העיר מזרח מתיר. והשתה, דאיקה עומר, עומר מתיר. על פי הגמרא, התובנה שעומדת מאחורי התקנה לאסור אכילת חדש עד לסיומו של יום הנף, היא מהרה ייבנה המקדש. התפיסה שמהרה ייבנה המקדש מעלה חשש שאנשים יאכלו בשנה מסוימת תבואה חדשה מיד כשהאיר המזרח, ויבואו לנהוג כך גם בשנה שלאחר מכן, בלי לדעת שהקמת בית המקדש שהתרחשה בינתיים גרמה לדחיית מועד היתר עד להקרבתה של מנחת העומר. לפיכך, רבי יוחנן בן זכאי מחליט לעשות סייג לתורה ולגזור שיום הנף, קרי ט"ז בניסן, שהוא היום הראשון של חול המועד, יהיה כולו אסור באכילת תבואה חדשה. היות ורבי יוחנן בן זכאי חושש שמהרה ייבנה המקדש, ולכן יש צורך ביצירת סייג לתורה בדמות תקנה שיום הנף כולו אסור, קשה להבין כיצד הוא מתעקש להתפלמס עם בני ביתרה בשאלת היתר לתקוע בשופר מחוץ למקדש בראש השנה שחל להיות בשבת. הוויכוח הרי מורה על כך שלדעתו של רבי יוחנן בן זכאי יש למצוא תחליפים למקדש ולא להקפיא את המצב עד לבניית הבית מחדש. באותו אופן, התקנה להעתיק את דין נטילת לולב במקדש לכל מקום, מתוך הדגשת הצורך לשמר את זכרו של בית המקדש בתודעה, עומדת בסתירה לתפיסה שמהרה ייבנה המקדש. תפיסה שאיננה שאיפה ותקווה בלבד, אלא תפיסה ריאלית המולידה חשש ממשי שאנשים יטעו באיסור חדש. לאור מה שלמדנו עד כה, מסתבר שלא בכדי רבי יוחנן בן זכאי הוא זה שמתקן שלוש תקנות אלו, שהן כל כך שונות. אפיינו את דמותו של רבי יוחנן בן זכאי כדמות מורכבת, המצליחה להכיל בתוכה ניגודים וגוונים. לכן, דווקא רבי יוחנן בן זכאי יכול לפעול בו זמנית בשלושה כיוונים מנוגדים, תוך שהוא מתייחס לכל שלושת התרחישים האפשריים. בניית בית המקדש בטווח המיידי, שימור גחלת התודעה הלאומית עד לבניית בית המקדש בטווח הבינוני, והאפשרות השלישית, יצירת חלופות רוחניות סביבן יתרכז העם למקרה שבית המקדש עתיד להיבנות רק בטווח הארוך. נסיים את הטעימה מאישיותו הענקית של רבי יוחנן בן זכאי בסיפור מותו. הגמרא במסכת ברכות, דף כ"ח עמוד ב', מתארת. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס, אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני, אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו, שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי, כעסו כעס עולם, ואם אוסרני, איסורו איסור עולם, ואם ממיתני, מיתתו מיתת עולם. ואיני יכול לפייסו בדברים, ולא לשחדו בממון. ולא עוד, אלא שיש שני דרכים לפניי, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי, ולא אבכה. אמרו לו תלמידיו, רבינו ברכינו. אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? אמר להם, ולוואי, תדעו שהאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם. הסיפור פותח ברבי יוחנן בן זכאי, הפורץ בבכי למראה תלמידיו. התלמידים, כמונו, לא מבינים על מה ולמה, ולמעשה הסיפור לא נותן מענה ברור לשאלה זו. כאשר בתגובה לסימן השאלה שנותר לרחף בחלל ולא יבכה, התלמידים לא משיבים, אלא עוברים משאלה למשאלה, רבינו ברכינו. בשל כך, נשארנו עם תשובתו העמומה של רבן יוחנן בן זכאי, שיש לפניו שתי דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, והוא לא יודע באיזו מהן מוליכים אותו. החשש של רבי יוחנן שמא מוליכים אותו לגיהנום נראה כחשש בלתי סביר בעליל לאור התיאורים על גדולתו בתורה ובעבודה בהם פתחנו בשיעור הקודם. לכן עלינו לתור אחר נקודה ארכימדית שיש ביכולתה להפוך את כל הקערה על פיה. נראה שהבחירה הגורלית תן לי יבנה וחכמיה והביקורת החריפה משיב חכמים אחור ודעתם יסכל רודפים אחר רבי יוחנן בן זכאי עד יום מותו. הד להשערה זו ניתן למצוא בדבריו של רבי יוחנן כאשר הוא מתאר אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי. והאסוציאציה המיידית היא, הרי הוא עמד לפני אספסיאנוס. זו גם התשובה לתלמידיו, שמכירים אותו בזווית של רב, המלמד תורה, ומנסים לנחם אותו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק. אולם רבי יוחנן בן זכאי יודע שלימוד התורה היה פן אחד בחייו. פן עליו ללא ספק מגיע לו שכר. אבל מי יודע לאיזו תהום של אובדן והרס, הובילה פעילותו במישור הארצי והמציאותי, הבקשה שלא עז לבקש, הצלת ירושלים והמקדש. מתוך כך ניתן להבין גם את ההיפוך שבבירחתו, כאשר אומר שיהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. ההיפוך אינו רק מצד הסברה, ברור שיש לקדוש ברוך הוא הרבה יותר יכולת להעניש מלבני אדם, אלא גם מדבריו הוא, שתי שורות קודם לכן, כשהסביר והתאים באריכות מדוע הוא בוכה כשמוליכין אותו לפני מלך מלכי המלכים. המסר של רבי יוחנן בן זכאי הוא שיש אמת תורנית, אמת טהורה, אמת פנים בית מדרשית. אבל במציאות, כשמגיעים לשטח, הדברים נראים אחרת לחלוטין, ואפילו נמצאים בהיפוך גמור. למרות שכולם יודעים שיש לפחד מהקדוש ברוך הוא, ואין מה לפחד מבני אדם, אנשים בפועל מתנהגים להפך, ומעדיפים עבירה בסתר על מנת שחטאם לא יוודע ברבים. השורה האחרונה של הסיפור היא, משעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. מילותיו האחרונות של רבי יוחנן בן זכאי מכילות שני עניינים. האחד, פנו כלים מפני הטומאה, מובן בהקשר של אדם ההולך למות, ומבטא את הלך חשיבתו התורני וההלכתי של רבי יוחנן בן זכאי, שלא הלך מימיו 400 בלא תורה, כל ימיו כולל הרגע האחרון. החלק השני, הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא, ברור פחות, ולמעשה יש לפנח את הקוד חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה היה מלך צדיק ועובד השם, בשונה מאבותיו, והוא חולל מהפכה דתית, אותה מתארת הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק דלת עמוד ב', שנעץ חרב בבית המדרש, ואמר שמי שלא יעסוק בתורה, ידקר בחרב. כתוצאה מכך בדקו ומצאו שלא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. ייתכן וניתן להקביל לתיאור זה את עולם התורה החדש שמשתית רבן יוחנן בן זכאי מיבנה, ואם כן חזקיהו מלך יהודה בא ללוות את רבן יוחנן בן זכאי לגן עדן. מאידך הגמרא במסכת ברכות דף יוד עמוד א' מספרת שירמיהו ניבא לחזקיהו שהוא ימות ולא יהיה לו חלק לעולם הבא, היות ולא עסק בפריה ורבייה. חזקיהו עונה שנמנע מפריה ורבייה, כי ראה ברוח הקודש שבניו לא יהיו טובים. על כך עונה לו ירמיהו, בהדי כבשי דרחמנה למלך. כלומר, אדם צריך לפעול בתמימות, והשם יעשה מה שהוא מחליט. כמובן שמבחינה זו, ייתכן שרבן בן יוחנן בן זכאי טעה כשלא ביקש את ירושלים והמקדש מתוך חששות לעתיד. בהמשך אותה גמרא נאמר שחזקיהו מיד חזר בתשובה מתוך תפיסה שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנע עצמו מן הרחמים. ושוב, אם רבי יוחנן בן זכאי התייאש מהצלת ירושלים והתייאש מוקדם מדי, בואו של חזקיהו מלך יהודה מהווה סימן קודר. בסיכומו של עניין, הגמרא שם אומרת, תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלושה הודו לו, ועל שלושה לא הודו לו. ואם כן, רבי יוחנן בן זכאי חצוי בדיוק כמו חזקיהו מלך יהודה, שבא ללוות אותו לעולם האמת. אסיים בהערה אישית. ליבי אומר לי שרבן יוחנן בן זכאי אינו רק בנו של אביו שנקרא זכאי. השם מעיד על המהות. ורבן יוחנן שנטל על עצמו אחריות לכל ההיסטוריה היהודית, ובמהלך אחד השפיע על 2000 השנים האחרונות, אכן הלך על חבל דק. אבל בסופו של דבר יצא זכאי. עד כאן בנוגע לרבי יוחנן בן זכאי. בשיעור הבא נכיר את רבי אליעזר בן הורקנוס, תלמידו הגדול של רבן יוחנן בן זכאי.